של בורא העולם. מילותיו של בורא העולם כמו שהן כתובות בפסוק, אנחנו אומרים את זה בכל בוקר: לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. ובהמשך: כי חול בשמיים ובארץ, גם זאת מידה. לך השם הממלכה, גם זאת מידה. כל המידות האלה הם כולם מידות, כל המידות האלה הם כולם מידות של הנהגה. כך כביכול בורא העולם נוהג. הגדולה זאת מידת חסד, כמו שידוע. אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך. אומר על זה רש"י, חז"ל: זו מידת טובך. זו מידת טובך. גודלך זו מידת טובך. הגבורה כמשמעו, התפארת גם זה כמשמעו, והנצח וההוד. לפרש את הדברים כפשוטם, לא מפרשים, זאת אומרת חז"ל לא מפרשים כך, אבל מה שנראה לכאורה, יש אפילו שאומרים את זה, אבל זה בכל אופן לא זה הפירוש. איזה מידה זאת? המידה שנקראת וההוד, והנצח וההוד. איזה מין מידה זאת? נקראת הוד. איזה מין מידה? מה יוצא ממנה? מה הפעולות למעשה שיוצאות מהמידה הזאת? אז ההבנה הראשונה התופסת, שכביכול בורא העולם, אפשר לנצח בעל דין, זאת אומרת, אפשר לזכות בדין באחד משני אופנים. אדם יכול לזכות בדין על ידי שהוא ינצח את בעל דברו, ואפשר לזכות בדין על ידי שבעל דברו יודה לו. אז במקום שיש דין תורה, דהיינו ישנם שני צדדים וצריך הכרעה ביניהם, אז ההכרעה יכולה להתבצע באחד משתי צורות: או שאחד מכריע את חברו באופן שהוא מנצח אותו, דהיינו הוא גובר עליו בטענותיו, כידוע כל דעלים גבר, כמו שכתוב בראש. אז כל דעלים גבר פירושו שהוא יתגבר בטענות חזקות יותר, יביא ראיות יותר. אז הוא גבר, הוא מנצח. דהיינו, הוא זוכה באותו דין תורה. ישנו אופן, וזה הרבה יותר חלק, כן. יש עוד אופן לזכות בדין תורה, כשבעל הדין מודה. כשבעל הדין מודה, אז בעצם הדין תורה נגמר. מפסיק, זאת אומרת, זה כבר, אין כאן שני צדדים יותר. אבל לא זה הפירוש במידת ההוד של הקדוש ברוך הוא. כל מידותיו הן מידות של, זאת אומרת, כל מידה ומידה כמו שהיא מתפרשת, אז עניינה הוא לא במה שהוא מביא לידי, וההוד זה לא שהוא מביא לידי כך שיודעו. כל זה כלול בנצח. הוא מנצח, וכל אחד מאופני הניצוח זה שמביאים את השני להודות. אבל הפירוש במידת וההוד זה הכוונה שכך הוא נוהג. הוא עצמו מודה. הוא עצמו מודה. וההוד הוא המודה. איך הדבר הזה מתפרש? איפה אנחנו רואים את זה? איפה אנחנו מוצאים את זה? איך זה מתפרש בכלל? איך זה ייתכן בכלל? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כביכול בורא העולם מודה למה? מודה למי? מודה איך? מודה איפה? מודה מתי? מה מודה? אנחנו אומרים לך השם ההוד. ההוד. הוד זה לשון הודעה. מה שאנחנו רגילים שהוד זה סוג מסוים של יופי, סוג מסוים של אז גם זה לא מובן לאיזה, כאן זה מאוד לא, כאן זה פחות מובן. אנחנו לא יודעים מה ההנהגה למעשה מהמידה הזאת. הוד למשה רבינו, כך כתוב, בזמן שהוא ירד מהר סיני, אז כתוב ש ולא ידע משה כי קרן אור פניו. אז אותם קרני אור, כמו שכתוב בחז"ל, אותם קרני אור שיצאו מפניו של משה רבינו נקראים בלשון חז"ל קרני הוד. קרני הוד, כך כתוב, מהיכן נטל משה את קרני ההוד? קרני הוד, שאין מראה פסחים, הזכרנו את זה פה יותר מפעם. הגמרא דנה פה לפרש את הפסוק ויקרא אלוקים לאור יום, על מאור יממה הוא. וזה קשה לגמרא על המילים שכתובות במשנה אור לארבעה עשר. אור ל, כן. אם האור זה היום דווקא, כן, ויקרא אלוקים לאור יום, אז למה אתה אומר שאור זה נקרא להפך? זה מין כלשון סגי נהור, כאילו. על מאור יממה הוא. אומרת הגמרא אל הכי כמה, ויקרא אלוקים לאור יום, קריה רחמנה לי נהורה ופקדי המצוות דיימם. ויקרא אלוקים לאור יום, זה נקרא קריאה של ציווי, דהיינו, קרא לו, הוא קרא לו וציווה עליו, עשה כך ועשה כך. זה לא קריאת שם, אלא קריאה של נתינת תפקיד. אומר רש"י, קריה רחמנה לנהורה, אומר רש"י, היי ויקרא לאו קריאת שם הוא, דתימה שקרא את שם האור יום, אלא קרא לבריאה המאירה שברא מהוד מעטה לבושו. הבריאה המאירה שברא מהוד מעטה לבושו. זה יוצא קצת מהפסוק, הוד והדר לבשת עוטה אור כסלמה. אומרת, הוד והדר לבשת, וההמשך הוא עוטה אור כסלמה. זאת אומרת שזהו הלבשת, כן? לבשת, המלבוש הזה הוא זה שהביא אור. הוד מעטה לבושו. על כל פנים, ההוד הוא הארה. קרני ההוד של משה רבינו גם הם הארה. ומכיוון שמפורש בדברי חז"ל שפירוש את עצם השם הוד, אז עניינו, כמו שאמרנו, עניינו הוא הודאה. הוד זה הודאה, הוד והדר לפניו. כנראה שעיקר הפירוש בהוד הזה שמביאים פה, אותם קרני הוד והוד מעטה לבושו וקרני ההוד של משה רבינו, אז עיקר הדבר הוא לא ביופי אלא בבקיעה, בעובדה ש, כן, בעובדה שגם החלק החיצון, גם המעטה, כאילו המילה הוד אם עניינה הודאה, אז תמיד עניינה כפיפת קומה. כהשתחוואה במודיעין, השתחוו להשם הוד והדר, השתחוו להשם בהדרת קודש. כן. תמיד כפיפת קומה זה דבר שמצטרף להוד. כל מי שעליו, כל מי שמאיר עליו משהו מאותו הוד, אז הוא כאילו חייב להודות. וכל הודעה היא ביטול של הצד שלי, דוגמת הודעת בעל דין. בכל הודעה אני את הצד שלי מבטל. אני מודה, אני מודה שזה כדבריך. אני מבטל את בטלה דעתי. אני מבטל את הצד שלי. זה נקרא הודעה. אז הוד עניינו שהוא גורם למי ש... הוא גורם למי שההוד חל עליו, למי ש... אז גורם לו להודות ולבטל את עצמו. הוא מתבטל כלפי אותו דבר. הוא מבטל את עצמו. הגוף או הלבוש הם כולם דברים שעניינם לעתות. מעטה היום. מלשון מעטה. עניינם לחסות, עניינם להסתיר. עניינם לא לתת לאור לפקוע. אבל כשהקרניים הם קרני הוד, אז גם הגוף מתכופף. גם המעטה מתכופף, והאור בוקע. זה נקרא הוד. אלו קרני הוד. זאת אומרת שעיקר עניינו של ההוד הוא בזה שעל ידו, אז כל מי שעומד כנגדו מודה. מודה פירושו שהוא מבטל את הצד שלו, הוא מבטל את עצמו, ונותן לשני. מפנה את מקומו ולא עוצר בעד, בעד אותם, נקרא לזה קרני הוד, בעד אותם קרני הוד להתגלות. אז כביכול, בורא העולם, כשהוא ברא מהוד מעטה לבושו, את הבריאה המאירה, כמו שכתוב ברש"י, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה המאירה שברא מהוד מעטה לבושו. אז הבריאה המאירה הזאת, היא בריאה שהיא בוקעת את כל המכסים, את כל, כן, כל מעטה ההערה הזאת בוקעת. זאת הבריאה המאירה שהיא מאירה גם והיא בוקעת דרך כל המכסים, היא מגיעה עד הנה. זאת הבריאה המאירה שמאירה עד פה. נמצא שכשאנחנו מדברים על הערה מצד המידה הזאת של הוד, כשמדברים על הערה כזאת, אז אנחנו מדברים פה על הערה שמתגברת וגורמת לצד שצריך להתנגד לה, להסתיר אותה, לחסות אותה, כן? להפסיק לחצוץ בעדה, אז היא גורמת לו שגם הוא יתכופף ויודע. זאת אומרת שסוף עניינו של הוד הוא תמיד הודעה. עכשיו מה שאנחנו מחפשים, מנסים, רוצים להבין, שכביכול בורא העולם, כשהוא מנהיג את הבריאה בכל המידות, אז כל המידות הן מידותיו שלו. כך הוא מתנהג, כך הוא עושה. הוא מתנהג במידת גדולה, הוא מתנהג במידת נצח, והוא מתנהג. מה ההנהגה שיוצאת מהמידה שנקראת הוד? מהי ההנהגה שיוצאת מתוך המידה הזאת? מה הפירוש בכלל, כן? איך אפשר לייחס כביכול? אם אנחנו מדברים רק על יופי, ברור, כן. אבל, כן, רק על מה שנקרא יופי. אבל בוודאי שההוד הוא לא יופי. ההוד הוא עניין מסוים, סוג מסוים. זה מין יופי שהוא בוקע ויוצא ומבטל, כן, מבטל, גורם לכל מה שמנסה להסתיר אותו, לחצוץ בעדו, גורם לו, כן, להודות. איך הדבר הזה? איך הדבר הזה שייך במידותיו של בורא העולם? ומה הביטוי לזה? מה זה? מה זה? מהי המידה הזו? פרשת בעלותך, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו בני ישראל. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההימה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? כן. זאת הייתה הטענה שלהם. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? אבל השאלה למה ניגרע, אז התשובה כתובה בצידו. כי הם היו טמאים לנפש אדם. התשובה כתובה. כתוב כאן. למה ניגרע? משום שטמא לנפש לא יכול להקריב פסח. ואתם טמאים לנפש אדם. אז אתם, כן, אתם לא יכולים לעשות את זה, ולכן תיגרעו. אבל הם בכל זאת טבעו, וטבעו למה ניגרע, וכביכול, כביכול. משה רבינו אמר, עמדו ויש מעם היצווה השם לכם. ואז נתגלתה פרשה חדשה של פסח שני, וזאת פרשה חדשה, פרשה חדשה לגמרי. הדבר הזה, זה דבר תמוע, זה דבר שהוא, עצם הדבר נשמע משהו, זה דבר שהוא מאוד מוזר, זה, מאוד, זה נשמע בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, מה זאת אומרת למה ניגרע? כן. ולמה זה נגמר דווקא בפסח? יבואו אנשים ויגידו, אנחנו באונס גמור, לא שמענו תקיעת שופר, כי נתקענו, איזה מין עניינים, כן. ולא שמענו תקיעת שופר. אז למה ניגרע לא לשמוע שופר? אז ייתנו להם תקיעת שופר בראש חודש חשוון. וככה יהיה גם ב... ככה יהיה גם ביום כיפור, וככה יהיה גם בסוכות, וככה יהיה. בכל המצוות, ש... מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איזה מיטה? מה זה? מה זה? עיקר הטענה לא מובן. מה זאת אומרת? איזה מטענה זאת למה ניגרע? ודאי, מי שחסר לו אחד בתנאי הקיום, זה לא משנה אם הוא אשם או לא אשם, אם זה באשמתו או לא באשמתו, אבל מי שחסר לו אחד מתנאי הקיום, אז הוא לא יכול לקיים את זה. וזהו דין בכל התורה כולה, וזה דין בכל מצווה ומצווה. ככה זה. מה זאת אומרת יבוא אדם ויגיד למה אני גרע? כן. אדם מסכן, איבד את... איבד את... נאמר, הוא איבד את ידיו בתאונה. אז למה אני גרע? שיניח תפילין על הרגל. איזה מין טענה הזאת? מה ההתחלה לטענה הזאת? איזה פתחון פה יש? מה זאת אומרת למה אני גרע? זה אלו הם דיני הפסח וככה זה, זה הדין. זה הדין, מה אפשר לעשות? ואדם יכול לבוא בטענות למה זה מגיע לו להיכנס למצב כזה, אבל לא זה מה שהם טענו. הם טענו אנחנו במצב הזה וזה המצב שלנו, זה נכון. אבל במצב הזה למה ניגרע? זאת אומרת למה ניגרע? אז כאן צריך להבין. בוודאי שהטענה הזאת היא טענה מיוחדת רק לפסח, זה דבר פשוט, כן? הטענה הזאת היא מיוחדת לפסח. פסח זה ההולדת של כלל ישראל. קורבן פסח זה הקורבן שהוא. יציאת מצרים הייתה מתוך הפסח. עצם יציאת מצרים, ההולדת של כלל ישראל, הייתה מתוך הקרבת קורבן פסח. זאת אומרת שקורבן פסח זה הקורבן שהוא... כן. יסוד היסודות. לכן זה מצוות עשה שיש בה כרת. כלל ישראל עומד על שני שורשים, שני יסודות שעליהם אנחנו בנויים, אנחנו עומדים. על הברית עם האבות ועל יציאת מצרים, על זה עומד כלל ישראל. הברית עם האבות זה הברית זאת מצוות עשה אחת שיש בקרת. ויציאת מצרים זה קורבן פסח. זאת מצוות עשה שנייה שיש בקרת. אלו הם המצוות שיש בהם קרת, ועל זה כלל ישראל עומד. על זה אנחנו עומדים. על זה, זה אלה הם שני העמודים שכל עצמנו נשענים על זה. על זה אנחנו עומדים. ואלה הם המצוות שיש בהם קרת, לא שייך במצוות עשה קרת. מצוות עשה היא מצווה שהיא תוספת מעלה. זה עניינה של מצוות עשה. עניינה של מצוות עשה זה לבנות כדרך רמה חברים. לא תעשה, מקלקל, פוגם. איך אפשר שאי קיום עשה יביא קרת? קרת זה קלקול. קרת זה קלקול. וכאן זה רק היעדר של מעלה. זה הרי ההגדרה, כמו שכתוב אפילו ברמב"ן. זאת ההגדרה של עשה וזאת ההגדרה של לא תעשה. לא תעשה מקלקל, פוגם, הורס, מחריב. כאן יש קרת, יש המוני לא תעשה. יש לו מדבר כריתות בתורה. יש הרבה עבירות שיש בהן קרת. אבל ומצוות עשה שיש בה קרת, אלו שני יוצאים מן הכלל. והדבר הזה הוא, זה לא מובן כל כך. זה לא מובן כל כך. מצוות עשה היא... אני נחרט ממצבי הקודם אם לא הוספתי מעלה על ידי המצוות האלה. נכון. וזה דבר שצריך בירור. הדבר הזה קיים רק בפסח ומילה. פסח ומילה הם שתי מצוות שאם אנחנו לא מצטרפים אליהם, אז אנחנו יוצאים, מנתקים את עצמנו. ונחרטה מעדת ישראל. כך כתוב, בכל מקום על קרת כתוב. ונחרטה מעמיה, ונחרטה מעדת ישראל, ונחרטה מתוך הקהל. זה נקרא קרת. אז קרת זה הכוונה, כן? קרת זה הכוונה, שהאדם הזה הוא נחרט משורשו, מעיקר מציאותו. בלי שתי המצוות האלה, אז הוא לא מצטרף בכלל. אז הוא נחרט, נחרט זה הכוונה. שתי המצוות האלה הם על ידם, אז בן אדם שם את עצמו בתוך מה שנקרא כנסת ישראל. אז נמצא שמצוות פסח, כן, מצוות פסח היא מצווה, לא מצווה באלמה, כן, זאת מצווה, מצווה בין יתר המצוות. אלא המצווה הזאת היא מצווה שהיא עצם ההולדת של כלל ישראל. זאת מצווה שמצרפת כל אחד ואחד מכלל ישראל ליציאת מצרים. מצוות פסח. אז כשבאים בטענת למה אני גרה, אז זו לא טענה שלא מאפשרים לי לקיים מצווה. לא מאפשרים לי לקיים מצווה. גם זאת טענה יכול להיות, כן. אבל בכל אופן, בוודאי שאין מקום לטענה לבוא ולטעון איך זה ייתכן, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אז הדבר הזה הוא דבר ש... כן, זה דבר שהוא תולדה, תוצאה. מכיוון שמצוות הפסח היא מצווה שהיא עצמה, עיקר הבניין של כלל ישראל. זאת אומרת, זאת המצווה שעניינה יציאת מצרים. במצווה הזאת יציאת מצרים מונחת. בגלל שבלי זה, אז אין לנו שום דבר. אז ברור שכאן יש מקום לטענה. למה אני גרה? למה אני גרה? אז כאן, פירוש למה אני גרה זה הכוונה. כאילו, מוציאים אותנו מכלל ישראל. הרי מצוות פסח יש בקרת. מוציאים אותנו מכלל ישראל. זה בוודאי לא מגיע לנו. למה אני גרה? זאת אומרת, למה? הרי אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות כלל ישראל. ואנחנו ניגרה, ניגרה. ניגרה זה הכוונה ש... כמו כל גרעון, אנחנו נחסר מכלל ישראל. על זה על זה הייתה התשובה. על זה באה התשובה, עמדו ויש מהם היצווה השם לכם. ומפורש בדברי חז"ל, גם רש"י מביא חלק, מפורש בדברי חז"ל. מה יצווה השם לכם, זה הכוונה. הפרשה הזאת הגיעה כתשובה לשאלה שלהם. מה יצווה השם לכם? זאת מצווה לכלל ישראל, זאת מצווה בין יתר מצוות התורה. זה נמנה בין המצוות לרוב, לרוב מוני המצוות. לכל מוני המצוות זאת מצווה, השאלה אם זאת מצווה נפרדת. מה זאת אומרת? מה זה מה יצווה השם לכם? לכם? זאת מצווה, וידבר השם למשה לאמור, זאת מצווה בין יתר מצוות התורה. אבל הפירוש, הדבר הזה נהיה תורה, מה שנהיה כאן תורה זאת התשובה שהשיבו להם, זה נהיה תורה לכלל ישראל. מה יצווה השם לכם? מה שכתוב כאן, זאת אומרת, מה שמתבאר פה, זה שכביכול בורא העולם, בורא העולם, וזאת ההנהגה, זהו עומק ההנהגה של המידה שהזכרנו מקודם. זאת ההנהגה של אותה מידה. בורא העולם, כשבאים אליו בתביעה אמיתית, בא מישהו בתביעה, ריבונו של עולם, למה, 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 אני תובע דבר מסוים. אז מידתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מודה. כשמישהו תובע באמת, זאת אומרת, מדובר פה על תביעה אמיתית, ותביעה שמגיעה מעומק ליבו, ותביעה כזאת שהיא תביעה מעצם, מעצם ישותו, מעצם מציאותו. כשיש תביעה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא מודה. אתה צודק. אם אתה באמת תובע, אז אתה צודק. אתה צודק. כאן נמצאת המידה שכביכול בורא העולם מודה, מודה, מודה למי שמבקש באמת, מודה למי ש... חנאים שמואל כתוב בגמרא ותדר נדר ותאמר השם צבקות אמר רבי אלעזר מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקראו לה הקדוש ברוך הוא צבקות עד שבאת חנה וקראתו צבקות וכעת אחרי שחנה קראה לו בשם הזה אז זה אחד משמותיו התברך וזה נהיה שם שאינו נמחק זה אחד משבעה שמות שאינם נמחקים דהיינו, חנה קראה כביכול לבורא העולם בשם, והשם הזה נתפס כשם אחד משמותיו ידבר, אחד משבעה שמות שאינם נמחקים. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, המוני 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 צבעי צבאות בראת בעולם. קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? בראת כל כך המון, המון בריאות לאין תכלית, כמו שכתוב בתפילת זיכרונות בראש השנה. המון בריאות לאין תכלית. אז מכל כך הרבה בריאות שבראת, קשה לך לתת לי בן אחד? כך כתוב. טוב, עניין השם זה עניין בפני עצמו, זה מה שאני מתכוון. כתוב בגמרא בהמשך, אומרת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, חנה התיכה דברים כלפי מעלה. שנאמר, ותתפלל על השם. כאילו, לקחה את דבריה וזרקה עליו. מה זה? מה הפירוש? מה הפירוש? התיכה דברים כלפי מעלה. היא לקחה דברים ולא... הדברים האלה הם לא היו דברי תפילה, תפילה באופן הפשוט של תפילה. דהיינו דברי תחנונים, דברי לעורר רחמים. התיחה דברים כלפי מעל. דהיינו תביעה. זה נקרא להתיח דברים כלפי מעל. מישהו זורק את דבריו, מתיח את דבריו. כך כתוב, מלמד שהתיח הדברים כלפי מעלה. ואמר רבי אלעזר, אליהו התיח דברים כלפי מעלה. גם אליהו התיח דברים כלפי מעלה. אליהו הנביא, כשהוא אמר כביכול לבורא העולם, שם באותו מעמד, בהר הכרמל, שם באותו מעמד אליהו אמר, וידעו כי אתה השם, כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל המעשים האלה, עני מי השם עני. וידעו כל העם, כן, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. כך הוא אומר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, במין, אנחנו צריכים לנסות להבין, מה פירוש המושג להתיח דברים כלפי מעלה? מה פירוש? מה זה? מה זה? להתיח דברים כלפי מעלה. אבל הפירוש הוא, כמו שאנחנו אומרים, כפשוטו, להתיח דברים כלפי מעלה זה הכוונה לבוא בתביעה. לבוא בתביעה, והתביעה היא תביעה, תביעת אמת, תביעה נקייה. תביעה שכולה, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? זה לא ייתכן. נוסח של תפילה לא אומרים בצורה כזאת. כשאברהם אבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חלילה לך מעשות כדבר הזה. להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אם אנחנו היינו מתפללים כך, ודאי שעל פי דין היו משתקים אותו. חלילה, חלילה לנו להתפלל בצורה כזאת. זה לא נוסח של תפילה. זה לא נוסח של תפילה, לא כך מתפללים. לא כך מתפללים, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו חליל עלה, חליל עלה. דוד המלך עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, במזמור שיר חנוכת הבית לדוד, לדוגמה, כן, יש מאות ואולי אלפי דוגמאות כאלה, בתפילות. דוד המלך עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה בצע בדמי ברידתי אל שחר? היותך, אפר, היגיד עמיתך. מה בצע זה הכוונה? זה כדאי לך לעשות את זה? מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? אלה דברים שנשמעים. זה לא כדאי. זאת הצעה. תחשבו, תראו, הדבר הזה לא כדאי. זה לא כדאי לעשות את זה. זה מה שאני אומר לבורא העולם. זה מה ש... אליך השם אקרא, ואל השם אתחנן. מה? באמת. מה בצע בדמי ורידתי אל שחר? מה זאת אומרת מה בצע? מה בצע? מה יהיה לך מזה? מה יהיה לך מזה? כשמה אתה עושה את זה? כל הדברים האלה הם שייכים לפרשה אחרת. זאת לא פרשת תפילה. זאת לא פרשת תפילה. אלו לא תפילות. חליל הלך מעשות כדבר הזה, זה לא תפילה. זו תביעה. זו תביעה. זה בלתי אפשרי שזה יהיה. זה בלתי אפשרי, הדבר הזה לא ייתכן. לא ייתכן דבר. כתוב כאן שכביכול בורא העולם, כמו שהוא שומע תפילה, הוא מודה לתביעה. אליהו התיח דברים כלפי מעלה ואמר, אתה השם. בזה שכלל ישראל חתם. ואתה הסיבות את ליבם אחורני. אז יש כאן תביעה, תביעה, תביעה גמורה. אתה צריך לתקן את זה. ומניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו. דכתיב ואשר הראותי. כך מפורש. זאת אומרת שמידתו של בורא העולם היא מודה לתביעה. כביכול בורא העולם מודה לתביעה. כמובן, התביעה צריכה להיות תביעת אמת, ותביעה, בעיקר תביעה נקייה, תביעה שבאה מעומק, כביכול, מעומק, לב טהור וקשור לרצונו של בורא העולם. והתביעה היא תביעה שהיא רצונו שלו צריך להתקיים. זאת התביעה. סדר ההנהגה של המידה הזאת שנקראת הוד, כן? ההנהגה בפועל של מידת הוד, ההנהגה בפועל של מידת הוד, סליחה, זה עניינה. עניינה. כביכול בורא העולם מודה לתביעת אמת. ומניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לאליהו? הקדוש ברוך הוא הודה לאליהו, הקדוש ברוך הוא הודה לאברהם אבינו באותו חליל עלה. זה כתוב. זה מפורש, כמעט מפורש בתורה. הקדוש ברוך הוא הודה לו. זאת אומרת שישנה מציאות כזאת שנקראת תביעה, והתביעה הזאת היא תביעה נקייה. זאת לא תביעה שאני תובע לעצמי, זה בוודאי שלא, זה בוודאי שלא. אבל התביעה הזאת היא תביעה שאני תובע, כן. אני תובע את חלקי, אני תובע את מה שמגיע לי בקיום רצונו של בורא העולם. בקיצור, מדובר פה על תביעת אמת, מדובר פה על תביעה שבן אדם תובע אותה מתוך עצם מציאותו. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? זה ייתכן, זאת התביעה. התביעה אומרת, זה לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. אי אפשר. אי אפשר. אנחנו לומדים מכאן אנחנו, בעצם, זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים מכאן זה שכאן נפתח, כאן נפתחת עבודה שלמה חדשה. כאן יש, אנחנו יודעים, והבריאה נבראה על זה, והדבר הזה קיים מששת ימי בראשית. הדבר הזה כבר קיים מזמן, מזמן מששת ימי בראשית. קיים. כמו שכתוב, כתוב, מזכירים את זה תמיד, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. ואדם עין לעבוד את האדמה. ואדם עין לעבוד את האדמה, כתוב, רש"י אומר, כך כתוב בחז"ל, לא היה אדם שמכיר בטובתם של גשמים, ממילא לא היה מי שיתפלל עליהם, וכשאין מי שיתפלל, אז הקדוש ברוך הוא לא שולח. הדבר הזה לא מגיע בלי תפילה. לא מגיע, לא מגיע מן השמיים, שפע לארץ, בלי תפילה. זה דבר שהוא בעצם, כן, זה בעצם, עצם, מעשה בראשית. מלכתחילה, הבריאה נבראה, הבסיס, אחד מהמקיימים של הבריאה זה תפילה. אבל כאן התגלה דבר חדש. כאן מתגלה משהו שהוא, זה משהו חדש לגמרי. זה משהו אחר, זאת לא תפילה. זאת לא תפילה, ישנה מציאות כזאת שנקראת, מציאות כזאת שנקראת, תביעה, וכביכול בורא העולם מודה. מודה! זאת הנהגה. צריך להבין. צריך צריך להבין. כתוב, אני רוצה רק קצת לבאר את הדבר ש... סדר הדברים שדיברנו עליהם, מה שהזכרנו פה, את התפילה של חנה. קצת לבאר. כתוב ככה, במדרש בפרשת שמות כתוב. זה מפורסם. ואמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. משה רבינו אומר לבורא העולם, שם במראה הסנה, אני בא אל בני ישראל ואני אומר להם, כן, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו אליי מה שמו, מה שמו, מה אומר עליהם, מה אני אענה להם כשישאלו אותי מה שמו. אז כתוב שבורא העולם ענה לו, כן, את השם הזה אקיה אשר אקיה. אז אומרים חז"ל, שמי אתה, ככה מסבירים במדרש על התו, שמי אתה מבקש לידע, לפי מעשי אני נקרא. כשאני עושה ככה אני נקרא ככה, כשאני עושה ככה אני נקרא ככה. כלומר, השמות כולם, הם כולם שמות של גילויי הנהגה. כל השמות כולם, אז הם כולם אומרים הנהגות. יש הנהגה כזאת, הנהגה כזאת, אלו הם ההנהגות, והשמות הם... לפי מעשי אני נקרא. השמות הם שמות של הנהגות. אם כתוב כאן בגמרא שחנה באה וחידשה השם, פירוש הדבר שעל ידיה של חנה נתחדשה הנהגה והנהגותיו יתברך. זה פירוש המילים. זאת אומרת, לפי מעשי אני נקרא, ועד עכשיו, עד עכשיו לא היה מעשה כזה. אף פעם לא נתגלתה הנהגה כזאת, ממילא לא נתגלה שם כזה. לא נתגלה שם משום שלא הייתה הנהגה כזאת. כלומר שחנה באותה תפילה שהיא התפללה, אז היא גילתה שם חדש והנהגה חדשה. דהיינו, מה שחנה גילתה זה שיש מקום, מה שחנה גילתה זה שיש מקום לתבוע את הקדוש ברוך הוא, והתביעה היא תביעה אישית. דהיינו, אני יכול לתבוע עבור עצמי, אני גם יכול. וכשאני תובע עבור עצמי, גם שם כביכול הקדוש ברוך הוא מודה. זה שמואל. שמואל נולד מאותה הודעה שכביכול בורא העולם הודה להתחת הדברים כלפי מעלה שהתיחה בו חנה. והשם הזה הוא באמת, כמו שכתוב בחז"ל, השם הזה הוא באמת השם של המידה הזאת שנקראת הוד. זהו השם צבקות. זאת אומרת, כתוב כאן שישנה הנהגה מיוחדת, גילוי חדש. שמעולם לא הייתה כמותה. נתגלתה פה הנהגה חדשה ונתגלה פה שם חדש. נתגלה כאן לפי מעשי אני נקרא חדש. חדש שלא היה כמותו. והדברים הרי ברורים, זה מה שכתוב. את זה אומרים חז"ל. זה לא קשה מאברהם אבינו. אברהם אבינו לא ביקש עבור עצמו. אברהם אבינו ביקש מכיוון ש... במקרה של אברהם אבינו, אז הנושא היה אחר. אברהם אבינו היה זה שויקרא בשם השם. דהיינו, כל קידוש השם שהיה בעולם נעשה על ידו. הוא היה זה שקרא בשם השם. אז הדבר הזה היה כבוד שמיים נקי. אבל חנה ביקשה בשל עצמו. מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, אתה לא יכול לתת לי בן אחד? לי? לי? מה זאת אומרת? היא לא טובה, את מגיע לה, אבל זה הסדר העולם, זה סדר העולם. וכל כך הרבה בריאות לאין תכלית יש בעולם, אז רק ממני אתה מגרע. כאן יש למה אני גרע, למה אני גרע. המדובר פה שיש כאן תפילה פרטית על צורך של אדם, אבל בזמן שהצורך הזה הוא צורך שהוא כולו, כולו לכבוד שמיים. זה לא היה צורך שהיא הייתה צריכה אישית, כן, משהו בשביל עצמה לגמרי. כמובן, מדובר פה על חנה שהיא הייתה אחת משבע הנביאות שקמו להם בישראל. היא הייתה אמו של שמואל. שהיה שקול כמשה ואהרון, ואלמלא חנה, אם לא הייתה חנה בעולם, אם לא הייתה חנה והתפילה הזאת, לולא התפילה הזאת, אז מי שמשיח לא היה נו? מלכות ישראל נקבעה על ידי שמואל. התפילה הזאת שחנה התפללה, התפילה הזאת הייתה שורש, כן, שורש, שמה שיוצא ממנו, כן, זה כל תקוות ישראל. על כל פנים, נתחדשה פה הנהגה חדשה ונתחדש פה שם, שעדיין לא היה כמותו. לא היה אדם שקרא צבקות. תחילת השבוע החמישי לספירה, חל יום פסח שני. זאת אומרת, כאן ביום הזה שנתגלה המידה הזאת, המידה החמישית כמו שהזכרנו, הגדולה, הגבורה, התפארת והנצח, שהם ארבעת המידות הקודמות, והיום שבו המידה הזאת נתגלתה באופן הגדול ביותר. להוריד תורה מן השמיים, להוריד תורה מן השמיים על ידי תביעה של בני אדם. התורה לא הייתה ניתנת אילו לא התביעה שלה. וכביכול בורא העולם הודה להם. וההודעה הזאת היא פרשה שלמה בתורה. הם חידשו פרשה שלמה בתורה מכוח התביעה שהם תביעו. למה נגרע? למה זה מגיע להם? למה אתה לא נגרע? זה נקרא שנלקח מאיתנו. כן. כמו שאמרו שבט מנשה, מנחלתנו יגרע. זאת אומרת, יחסב לי משהו. למה נגרע? למה אתה מחסר ממני דבר שהוא שלי? למה לקחת ממני? למה נגרע? זו תביעה. זו תביעה. והתביעה הזאת הביאה הודעה, וההודעה היא מה יצווה השם לכם, לכם. אותה הודעה שכביכול בורא העולם הודה להם, היא הפרשה בתורה. וחזר עצמם הרי מקשרים את זה. אליהו גם הוא למד. ואף אליהו הטיח דברים כלפי מעלה. חנה פתחה את הדרך הזאת. אף אליהו הטיח דברים כלפי מעלה. והודה לו הקדוש ברוך הוא. כך כתוב. כתוב בחז"ל. זה בספר הזוהר, בפרשה הזאת, פרשת פסח שני, כתוב בחז"ל שהוא
יש שם קצת אריכות דברים, אבל מפורש שם ש היום של פסח שני, כך כתוב שם, פותחת את השער לשבעה ימים. כתוב שעד שבעה ימים מיום פסח שני, אז תרעין פתיחין, השערים פתוחים. כנראה צריך לומר שהשערים פתוחים לשבעה ימים, משום שבעצם לשון הכתוב זבחת פסח להשם, פרשת ראה, וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. כתוב שבעת ימים שאוכלים מצות, אוכלים את זה עליו, דהיינו על הפסח שכתוב בפסוק הקודם. כלומר הפסח פותח, כמו ש הדברים מתבהרים, זה שזה אריכות דברים במערב בספר הגבורות. זה דבר שהוא בריאת, זו בריאה חדשה. הפסח זאת בריאה חדשה. יש כאן בריאה חדשה, יש כאן הולדת, יש כאן משהו ששייך למעשה בראשית, יש כאן משהו שהוא, וזה שבעה ימים נפתח. זה דבר שהוא לשבעה ימים. שבעה ימים זה משך הזמן של בריאה. אז כתוב כאן שגם התרעין שנפתחים בפסח שני, גם הם נפתחים לשבעה ימים. דהיינו שבעת הימים של השבוע הזה שתחילתו בפסח שני, השבעה ימים פתוחים השערים. השערים שנפתחים באותו, כן, ביום הראשון של השבוע הזה, הם פתוחים בשבעה ימים. לפי ערכנו, מהם השערים שנפתחו ביום הזה? השערים שנפתחו ביום הזה, אלו שערים שכביכול, בורא העולם מתנהג בהנהגה כזאת שהוא מודה לתביעות אמת. כעת, שזה שבוע שבו מתבררת ההנהגה, המידה של הודעה שכביכול בורא העולם מודה לתביעות אמת. תביעות שהן מעומק הלב, תביעות שהן באמת תביעות, ותביעות של האדם רואה את עצמו כקיום, הקיום עצמו נחסר ממנו, נגרע ממנו, אם אין לו את הדבר הזה. כל מי שבא בתביעה כזאת, אז כאן נפתחים השערים. התביעה הזאת היא תביעת אמת והיא נענית. הקדוש ברוך הוא מודה, בורא העולם מודה לתביעות כאלה. זה מה שמתגלה ביום הראשון, באותו יום של פסח שני. אותו יום ראשון, שבו המידה הזאת מתחילה להיגלות, וזהו היום שבו כביכול בורא העולם הודה לבני אדם, שכל מה שהם באו בתביעה, למה לקחת מאיתנו את האפשרות להקריב קורבן פסח? למה לקחת מאיתנו? למה ניגרע? הדבר מובן. תמיד כשמדברים על כשמדברים על גילויים נפלאים של תורה שבעל פה, נחזור לעניין רבי עקיבא, תלמידיו. כל הדברים האלה הם כולם קרו, כל מה שהיה שם, רבי עקיבא, אז הדברים האלה הם היו מיד אחרי החורבן, סמוך אחרי החורבן, כמה עשרות שנים אחרי החורבן. אחרי חורבן בית שני, כשאנחנו נשארנו, כלל ישראל נשאר בלי שום דבר, ממש בלי, נשארנו ריקים, מנוערים וריקים מכל. כל מחמדיה תבועות וגנוזות, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. הפיוט הידוע, העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, וכל מחמדיה תבועות וגנוזות, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. זה מסחור ברית הידוע של ערב ראש השנה. היה דור שמיד, כן, היה דור שעבר מאיגרא רמא, דהיינו מבית, אפילו מלכות הייתה בישראל, שארית של מלכות הייתה, מבית עד לבירה עמיקתא של 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 הריגות נוראות, כמו שכתוב, כמו שכתוב בחזר, כמו שכתוב בגמרא בגיטין, זה דברים מבהילים, דברים נוראים. מה שקרה בחורבן בית שני, דברים מבהילים, דברים שהם מסמרי שיער, וכלל ישראל נחרב לגמרי, נחרב לגמרי, נשארנו, היה כמו שכתוב בגמרא, היה גם בית מדרש נפלא וגדול של רבי עקיבא, בית מדרש של חבדלת אלף תלמידים, בית מדרש של מקבלי תורה מפיו של רבי עקיבא. בבית המדרש הזה הושיבו את משה רבינו בסוף י"ח שורות, כשמשה רבינו עלה למרום ומצאו לה, כמו שכתוב בגמרא, מצאו לה הקדוש ברוך הוא שהוא קושר כתרים לאותיות. אמר לו, אילו למה לך? אמר לו, אדם אחד עתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש על כל תג ותג, על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. אמר לו משה רבינו, הראהו לי. אז הקדוש ברוך הוא הושיב אותו בין התלמידים, בין התלמידים החלשים יותר. הושיב אותו בסוף כמה שורות, ורבי עקיבא דרש ולימד את בית מדרשו כתרי אותיות, ומשה רבינו לא הבין מה שהם מדברים. משה רבינו אמר כביכול לבורא העולם, אדם כזה יש לך ואתה מבקש לתן תורה על ידי? אז בורא העולם לא ביטל את הקושייה, אלא הוא אמר לו שתוק, כך עלתה במחשבה לפעמים. אחר כך הייתה שאלה שנייה, הראיתני תורתו הראי נסחרו. רוצה לראות מה מגיע לאדם ברמת דרגה כזאת של תורה. אז הראה הוא הקדוש ברוך הוא שסורקים את בשרו במסריקות של ברזל. אמר, זו תורה וזה שכרה. הוא קיבל אותה תשובה, שתוק, כך עלתה במחשבה לפעמים. זאת אומרת, הקושייה היא קושייה, זאת קושייה חזקה. שתוק זה לא תירוץ. אבל התירוץ הוא, אין אפשרות לגלות תירוץ על זה. זאת אומרת, אי אפשר להלביש במילים תירוץ על שאלה נוראה כזאת. אין מילים, אין אפשרות לומר תירוץ על השאלה הזאת. אז גם על השאלה הקודמת, שהיא באותה רמה, אדם כזה יש לך ואתה מבקש להיתן תורה על ידי, גם שם הצילה ישתוק. אני לא יכול להסביר לך למה. זאת אומרת שבכל המערכת הגלויה, בכל המערכת הנתפסת, אז הקושייה היא קושייה עצומה. למה בורא העולם נתן תורה על ידי משה רבינו ולא על ידי רבי עקיבא? והקושייה קיימת בכל האורך. עד שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. שם נמצא תירוץ על השאלה הזאת. אבל התירוץ הזה אף אחד לא יכול להגיע, גם לא משה רבינו. שתוק אמרו למשה, לא לנו. עד שם הקושייה קיימת. אז מדובר על בית מדרש שלומדים תורה, והתורה הזאת, זאת התורה שלמדו בבית המדרש הזה. אז לומדים תורה בבית מדרש כזה, והתורה הזאת היא תורה שהיא, התורה של רבי עקיבא. התורה של רבי עקיבא שמעוררת קושייה, למה? זה משהו שהוא כנתינתו. זאת תורה שהיא כנתינתה. מכוח זה שאל משה רבינו, אדם כזה יש לך ואתה מבקש ניתן תורה על ידי, כל זה נחרב לדעת הרבה ראשונים בזמן קצר. דיינו, יש הרבה ראשונים שמשמע מדברי שכל זה היה בשנה אחת. זאת אומרת, כולם מתו מפסח עד עצרת, לא בכמה שנים, אלא כולם מתו מפסח עד עצרת אחד, מפסח אחד עד עצרת אחד. כולם, כל בית המדרש הזה התבטל, והיה העולם שומם, כתוב בגמרא. והיה העולם שומם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, ומשם מהם, הם העמידו תורה באותה שעה. אני מדבר פה על, כנגד 24,000 תלמידים שהם שומעים תורה, שומעים תורה, שומעים תורה, שומעים תורה כזאת שמעוררת את משה רבינו לשאול, התורה הזאת הייתה צריכה להיות, תורה כזאת יוצאת מפיו של מישהו שצריך היה לקבל תורה במקומי. כל זה נחרב, כל זה היה, כל זה נחרב. את זה ראה רבי עקיבא. רבי עקיבא עבר את זה. ואותו רבי עקיבא הלך לרבותינו שבדרום ולימד אותם תורה. מצא חמישה תלמידים חדשים, רבותינו שבדרום, ולימד אותם תורה. והם העמידו תורה באותה שעה. או קודם או אחר כך, אותו רבי עקיבא. היה כרך גדול, שמו היה ביתר. הכרך הזה היה כרך גדול מאוד, ובאותה ביתר היה מלך. והמלך הזה דימו רבי עקיבא וכל חכמי ישראל, אני אומר בערך את לשון הרמב״ם בהלכות תענית, דימו רבי עקיבא וכל חכמי ישראל, ורבי עקיבא קרא עליו דרך כוכב מיעקב. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. זה מה שעתיד לעשות המלך המשיח. רבי עקיבא קרא את המקרא הזה על אותו אדם. שנתיים וחצי מלך אותו אדם, ורבי עקיבא היה נוסק אליו, משום שהוא פסק להלכה שהאדם הזה הוא בו מתקיים דרך כוכב מיעקב, רבי עקיבא ורוב חכמי דורו. וגם זה נחרב, גם זה נחרב. נהרג הוא ונהרג, נהרס ונשפך דם, עד שהדם זרם מכרך גדול ביתר, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה. אם זה בערך באותו מקום, אז זרם דם מאותו מקום עד לים התיכון. כך כתוב במור. זרם בערוצים של זרם דם עד לים התיכון. זה היה בערך כך, אם רוצים לדעת באיזה סדר גודל שפיכת דם הייתה שם, אז כתוב שנשעת שהגיע לים הגדול, דם הגיע לים הגדול. גם זה נחרם. הכל נחרב, הכל נחרב, והיינו גם מה שהיה לנו, גם תקוות ישראל, תקוות ישראל שהייתה רבי עקיבא ורוב חכמי דורו, דימו שהנה, הנה, הנה כאן, דרך כוכב מיעקב. לא מדובר פה על סיפורי הבל, כן, דוגמת היום. פה מדובר על רבי עקיבא ורוב חכמי דורו, והם הכריעו. דרך כוכב מיד. וגם זה נחרב. גם זה נהרס. ואז אצל רבי עקיבא ותלמידה, מדובר פה על רבי עקיבא וחמשת תלמידה. הם העמידו תורה באותה שעה. אותם חמישה תלמידים. זה סתם משנה, סתם ספרי, סתם תורת כהנים וסתם תוספתא. וכולו כתוב בגמרא אליבא דרבי עקיבא, כולם אליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא העמיד את השורש של תורה שבעל פה אז באותו דור שהחורבנות היו מעבר לתפיסה, מעבר להשגה. זה מדבר פה הכל חוץ מלבד חורבן הבית, שהיה נורא והיום, נורא והיום, גם עם שחיתות והריגות ומבהילים, מבהילים. הכל נחרב, הכל נהרס, הכל נהרס. ואז התחילה להתגלות תורה, זאת התורה שהתחילה להתגלות מתלמידי רבי עקיבא. אז התחילה להתגלות תורה, זאת אומרת, אז התחילה פרשה חדשה של גילוי של תורה שלא היה כמותו. לא היה כמותו. דברים שלא נתגלו, כך כתוב, כך כתוב במדרש בפרשת חוקת. אלה הדברים, כך כתוב. ביום ההוא יהיה אור יקרות וכיפאון. בהמשך כתוב, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. אז אומרת הגמרא, הדברים שעתידים להתגלות, אומרים חז"ל שם באותו מדרש, זה גם במדרש רבא וגם במדרש תנחומה בערך אותו לשון, בתחילת פרשת חוקת. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, שכבר עשיתים לרבי עקיבא וחברה. כבר עשיתים לרבי עקיבא וחבר. ובהמשך כתוב שם במדרש, דברים שלא נתגלו למשה, נתגלו לרבי עקיבא וחבר. דברים שלא נתגלו למשה רבינו, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. רבי עקיבא וחבריו, זהו, כן. זה אותה קבוצה, אותה קבוצה, שקמה והעמידה תורה באותה שעה, אחרי החורבן הנורא, שבא אחרי החורבן הנורא, ואחרי עוד חורבן נורא. כן. חרב הבית, חרבה ביתה, ונחרב בית המדרש לרבי עקיבא. בית המדרש הגדול, 24,000 תלמידים. כל החורבנות האלה, ואלו אותם קומץ קטן של העמידו תורה באותה שעה, והם העמידו תורה באופן כזה, שנתגלו להם דברי תורה שלא נתגלו מעולם. דברים שלא נתגלו למשה, נתגלו לרבי עקיבא וחבר. זה ידוע. ידוע, זה גם כתוב מפורש. ידוע שכשמדברים רבי עקיבא וחבריו, מדברים על אותם רבותינו שבדרום. כזו. איך הדבר הזה קורה? צריך להיות אלמקות. רבי עקיבא, איש אחד, אדם אחד, זקן, שהתחיל את חייו, עם הארץ עד גיל 40. עם הארץ, זאת אומרת, הוא פשוט לא ידע, כמעט לא ידע לקרוא. ואותו רבי עקיבא, את הכל, הכל על גבו של רבי עקיבא האחד הזה, רבי עקיבא האחד, הכל על גבו שלו, כל החורבנות כולו, הכל נחרב, כל מה שהוא בונה נחרב, וכל התורה כולה היא עליבא דרבי עקיבא. כל התורה כולה שנשארה לדורות היא עליבא דרבי עקיבא. מאיפה לוקחים כוח? מאיפה? מאין לוקחים כוח? טוב, כמובן זה לא. זה בוודאי זה, אף אחד לא מעלה על דעתו, אבל רבי עקיבא היה יילוד אישה. היו לו 10 אצבעות בידיים, היו לו ידיים, היו לו רגליים, היו לו אף, פה, עיניים. היה יילוד אישה. דברים, כן. עוד כמה, נקודות התחלה. היה עם הארץ גמור עד גיל 40. עם הארץ גמור עד גיל 40. הילד הקטן שלו השיג אותו. הוא הלך ללמוד יחד, כמו שכתוב בחזר, בפורש. הוא הלך ללמוד יחד עם הילד הקטן שלו. עם איזה כוח עושים דבר כזה? עם איזה כוח? איך? איך? איך עושים? איך קורה דבר כזה? עם איזה כוח? רבי עקיבא, חבריו, תלמידיו של רבי עקיבא, שהם העמידו תורה וגילו, פתחו דברים. ומדובר פה בדור כזה שהוא חורבן אחרי חורבן. חורבנות נוראים, לא להעלות על הדעת. כל מה שאנחנו מכירים היום זה אפס קצה של מה שקרה שם. נורא. מניין הכוח. אז כמובן, זה הרי מובן מאוד ברור, זה לא ייתכן, אין אפשרות להעלות על הדעת שדברים כאלה נעשים בכוח. זה לא כוחות אנוש. כל אחד מבין שאותה צעקה של למה ניגרע, כביכול, כל החורבנות האלה, בזמן שיש כלל ישראל, כן, מדובר פה על אנשים ש... מדובר פה על בני אדם שהם... בני אדם בסדר גודל כזה, כמו רבי עקיבא וחבריו, רבי עקיבא ותלמידיו. התביעה, הטענה, למה ניגרע? זה הרי נורא, זה באמת נורא רעיון. למה ניגרע? עונש, ועוד עונש, ועוד עונש. אבל את הדבר שהוא העיקר, אין לנו שיעור רק אותו. כל מחמדי התבואות וגנוזות, כל מחמדי הזאת הגלות, זאת הגלות בעצמה, זה עונש הגלות, זה החורבן על כל מחמדיה. את בית המקדש לקחו, את בית המקדש לקחו, את ארץ ישראל לקחו, לקחו את הכל, לקחו את הכל, את המלכות לקחו, את כל מחמדיה, את הכל לקחו. אבל התורה הזאת, שאין לנו שיעור רק התורה הזאת, התורה הזאת שהיא נפטרה לנו, אותה לא לקחו מאיתנו. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. אותה תורה שלא לקחו מאיתנו, לא הייתה מעולם גזירת גלות לקחת מאיתנו את התורה. ממילא כמובן, ממילא. אבל לא הייתה גזירה, חלילה, של סילוק תורה לישראל. לא הייתה גזירה כזאת. לא, וגם לא תיתכן גזירה כזאת. חלילה לסלק תורה מישראל. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. ובתורה הזאת הכל נמצא. אבל התורה נמצאת לגמרי. אז כל הבניין, כל התפארת, כל מה שהיה לנו, כל מה שהיה לנו, כל התפארת שעבדנו, הכל נכנס בתורה, הכל נתגלה בתורה. הדבר הזה מתאפשר רק מפני שישנם אותם, ישנם כאלה שהם צועקים למה ניגרע, למה ניגרע, איך אפשר להגיע, איך אפשר להשיג, איך אפשר להעלות על הדעת, איך אפשר להעלות על הדעת, להגיע לרמה כזאת שדברים שלא נתגלו למשה רבינו נתגלו לרבי עקיבא וחברה. אף אחד הרי לא מעיז אפילו להתפלל על זה. אפילו להתפלל על זה, יעלה על הדעת. מובן, התביעה של למה ניגרע, זאת תביעה שהיא, כביכול בורא העולם לקח מאיתנו את הכל, והשאיר לנו תורה, אז תשאיר לנו בתורה את הכל. למה ניגרע? זאת התורה של רבי עקיבא וחברה. אין לנו שיעור רק התורה הזאת. והיינו, מה בתורה הזאת הכל נמצא. כל זה מתגלה באותו שבוע שהפתיחה שלו היא פסח שני. הפתיחה של אותו שבוע, פסח שני, ותרעים פתיחים כל שבעת הימים. היינו בני אדם, אילו זכינו. שמעתי ממגידי אמת, שמעתי אפילו מאדם ששמע את זה במו אוזניו, כמובן הוא כבר לא חי איתנו היום, אבל שמעתי את זה מאדם ששמע את זה במו אוזניו. הוא התחבא מאחרי דלתו של החפץ חיים. החפץ חיים היה קם בלילה. קם. הרבה הרבה לפני עלות השחר. והסדר שלו היה, שהוא היה, היה פותח את יומו, היה פותח בתפילה. והוא היה זקן מאוד, מדובר בשנותיו, ממש בשנים האחרונות, זה היה משהו, זמן קצר לפני שהוא נפטר.
אותו אדם שסיפר לי, זה איש נאמן, אותו אדם שסיפר לי את זה, אז הוא היה בחור אז בשנה טוב, הוא הצליח, כן, על ידי כל מיני, לעמוד להסתתר ולהתחבא מאחרי הדלת. חפץ חיים היה בטוח שאף אחד לא נמצא בשטח, אף אחד לא בסביבה, הוא שמע אותו מתפלל. התפילה הייתה ברובה מכריע התחת דברים כלפי מה. למה? למה? מה אתה רוצה מכלל ישראל? הוא אמר את זה ביידיש. כמובן, הוא היה מסיים בבקשת רחמים, אבל הדברים העיקריים, תחילת הדברים, הייתה מה שנקרא תביעה. תביעה! כמובן, לשם כך צריך, לב טהור, טהור לגמרי. טהור, טהור, זהב טהור. בלי שום סיג. שום פגם. לב טהור לגמרי. והבקשה, התביעה הזאת צריכה להיות נקייה לגמרי. הוא היה מדבר, מפרט, ואומר, עוד ועוד, למה כך? למה? למה? למה אתה עושה כך? ריבונו של עולם, למה אתה עושה את זה? טוב, זה כמובן, אלינו זה לא שייך. לנו זה לא שייך. אבל לפחות, לפחות, דבר אחד. אנחנו הרי באמת שברי שברים של בני אדם, ממש רסיסים של בני אדם, פירורים עלובים ביותר של צורת אדם. באמת לא משתייר מאיתנו כלום. השייכות של כל הדברים האלה אלינו היא רק בנקודה אחת קטנה. להבין לפחות את הנגרה שלה. כמה אנחנו פחותים, עד כמה אנחנו עלובים, עד כמה אנחנו, ולעבור בתביעה, ריבונו של עולם, עד לאן הבאת את כלל ישראל? אנחנו אפילו לא מזכירים את כלל ישראל. בא, נוחת, מישהו מהדורות הקודמים. בלי ספק שהיו נראים בעיניו כמו קופים. שום דבר, שום דבר. לא משתייר מאיתנו כלום, סליל ופליל.
הדבר היחידי שצריך עוד באיזשהו אופן לבעור, לבעור, ריבונו של עולם. למה עד כדי כך נגרם? למה? כיוון שיש מידה במידותיו יתברך, שהוא מודה לתביעת אמת, הוא מודה, כן. נכון, אתה צודק. אתם צודקים. זה מה שרציתי, לצרף רק את הצעקה הזאת לפתיחת אותו שבוע שנפתחים השערים של המידה הזאת שנקראת הוד. זה נפתח בלמה ניגרה. למה ניגרה? למה לא מגיע לנו? אותו למה ניגרה אמיתי הביא למתן תורה שלא ניתן על ידי משה רבנו. זה לא ניתן על ידי משה רבנו. משה רבנו הביא תשובה של בורא העולם לכם. מה יצווה השם לכם? בהמשך השבוע. אז נתגלה עוד הודעה של, של, הודעה של בורא העולם. נתגלתה עוד הודעה של בורא העולם. לעוד מין למה ניגרה. והגילוי הנפלא של מעמקים חדשים של תורה שנתגלו דווקא בזמן של חורבן אחרי חורבן אחרי חורבן, ודווקא בזמני החורבנות הנוראים ביותר, אז נתגלו המעמקים הגדולים של תורה, המעמקים של תורה כמו שרבותינו מלמדים אותם, המעמקים של תורה שעליהם נאמר דברים שלא נתגלו למשה נתגלו לרבי עקיבא וחברה. למה ניגרה אנחנו? לא מספיק חורבנות יש לה? למה ניגרה אנחנו ולא ניבנה גם אנחנו מתוך החורבנות? למה? למה החורבנות מחריבים אותנו והשאירו מאיתנו? השאירו מאיתנו עליבות כזו, רפיסות כזו, שום דבר. אין לנו מאומה, לא נשאר לנו שום דבר. מכל מחמדיה, מכל המעלות של כלל ישראל. גם אם אנחנו מסתכלים על אין לנו שיעור רק התורה הזאת, גם מזה לא נשתייר בידינו מאומה. אז באמת למה ניגרה? זה מה שרציתי לומר היום. אין שום ספק שאם תתעורר תביעה כזאת שתהיה בה משהו כחודו של נחת אמיתי, נקי, זה יכול להביא מהפכה, מהפכה אמיתית. זה מה שרצינו. יהי רצון שגם לנו יתגלה וגם אנחנו נוכל, כן, גם בנו יתקיים, ילדו ואשמעה מה יצווה השם לכם.